ich jetzt auch nehmen. Also, אתם רוצים לחזור על המאמר? יש הסכמה? לא. איך התחייה? שלוש פעמים רק?
97.
אז זה מאמר מיוחד. יש כאן התבוננות. ככל דברי הרב, אז הרב יותר מצייר לנו, לא אומר לנו מה לעשות. מצלם את המציאות במבט גדול של אמונה, מצייר לנו את העובדות. וממילא, כמובן, מזה אדם לומד, איך להסתכל. ואחרי שיודעים איך להסתכל, גם יודעים מה לעשות. אז בכל פעם שחוזרים זה... כל דברי תורה ככל מה שמשמשים בהם, מוצאים בהם דברים חדשים. אתה מסכים לחזור על המאמר עוד פעם? כן. ערך התחייה. הדבקות בהשם היא התשוקה היותר טבעית לאדם. מה שהיא בכל המצוי כולו בצורה אילמת וחירשת, בצורה כוחנית, נתפתחה באדם בצורה מושכלת והרגשית. אחת בסיסית, דבקות בהשם, זה... הטבע של כל הבריאה וכמובן של האדם. ואצל האדם הדבקות בשם היא מתגלה. ואצל כל הבריאה הדבקות בשם היא מציאות פנימית, טבעית, לא מתגלה בשכל ורגש, כי אין לבעלי החיים ולצומח ואדומם את הכוחות האלה. אין התשוקה של הדבקות המוחלטת בלוקים חיים, באור אין סוף, דבר שאפשר להיות חילופו בטבע הוויה. כשם שאנו מוכרחים לחיות, להיות נזונים ומתגדלים, כך מוכרחים אנו להיות דבקים בהשם. הדבקות הנדבעת ממנו בכל מלוא נשמתנו, מוכרחת היא להיות הולכת ומתפתחת בנו, הולכת ומתעמקת בנו, בהרגש, הולכת ומתחברת בהכרה ותבונה. זאת אומרת, זאת מציאות מוכרחת, דביקות בשם, והיא נטבעת מאיתנו, אומר הרב, נטבעת בצורה מוחלטת, מוכרחת להיות הולכת מתחת לנו. בשום אופן לא תוכל לאנושיות וגם כל ההוויה לחיות בלא הזרם של תשוקת הדבקות, תשוקת הדבקות האלוקית. החי תמיד בקרבה, אף על פי שהוא באופן סתום ונעלם. זאת אומרת, גם כל ההוויה היא לא תוכל בלעדי זה, בלי התשוקות. החי תמיד בקרבה, אף על פי שהוא באופן סתום ונעלם. אולי אנחנו נוסיף עוד התבוננות כאן, הרב אומר שזה דבר מוכרח וזה גם מה שקורה. אז אם הוא אומר דבר מוכרח, אבל הוא אומר זה מה שקורה. הדבקות היא הולכת ומתפתחת בנו. דבקות באשר, הולכת ומתפתחת בנו. הולכת ומתעמקת בהרגש, הולכת ומתחברת בהכרה ותבונה. זאת אומרת, יש מציאות בתהליך עולמי, תהליך ישראלי, תהליך כללי, שהוא כל הזמן מקדם, מעמיק, מרחיב את הדבקות בהשם. רואים את זה בפועל? זה באמת ככה, העולם נהיה יותר דבק בריבונו של עולם, או אולי אפילו נהיה להפך. שהעולם נראה מתרחק, פעם כולם העולם היה מאמין, בטעויות כמובן, אבל הטבע של האמונה היה קיים, והיום יש, אני לא יודע אם כל, אבל חלק גדול בעולם הוא לא מאמין, מנותק. אבל הרב אומר אחרת. הרב אומר שהדבקות בהשם הולכת ומתפתחת. אז אנחנו הרבה פעמים פוגשים בדברי הרב, שכשהרב מדבר על העולם, אז הוא יכול להיות שהוא לפעמים מדבר על יחידים שהם מבטאים את רצון העולם. צדיקים, אנשי אמונה עמוקים, גם בישראל, אולי גם בחום, בעולם כולו, שהם, האמונה אצלהם נהיית יותר בהירה, יותר תאורה, יותר זקה, יותר מפשטת, פחות מגושמת. זה תהליך שמתרחש כל הזמן במשך הדורות, ואומר שהדבקות בשם היא הולכת ומתפתחת. לא הולכים בכמויות, אלא באיכויות העולם. בסופו של דבר, אותם הגדולים, אותם הצדיקים, אותם אנשי רוח שבהם האמונה והדבקות הולכת ומתפתחת ומתרחבת, הם בעצם נושאים את הדבקות הזאת של כל העולם כולו, וגם זה מתפשט על כל האחרים. כי כל העולם הוא אחד, כל העולם הוא מחובר, אז המוח והלב של העולם הוא כל הזמן מתקדם, כל הזמן מתעלה. זאת אומרת, מה שהרב אומר זה מציאות, זה לא מה שרצוי, מה שהיה צריך להיות, אלא מה שקורה בפועל. והרב מסביר את הדברים עליו. יש כאן תהליך שהולך ומתקדם כל הזמן, הדבקות בהשם הולכת ומתפתחת. היא מוכרחה על ככה, זה לא אפשר אחרת, זה עניינו של העולם. זה עניינו של העולם, עולם נברא, במגמה הזאת, שאור השם והחיבור של העולם אל ריבונו שם, ילך ויגיע לשיאים. וזה תהליך שהוא מתרחש כל הזמן. עכשיו הרב מתחיל לזכור את התולדות המהלך הזה. הילדות האנושית, ימי החושך, האב והמגושם, הניחה בעולם יסודות חיים כאלה שעיכבו את הדבקות האלוקית שלה מהתגלות במלוא אורה. אין לשער את צערה של הנשמה העולמית הכללית והצער הפנימי הנשמתי של כל חי וכל אדם על הלחץ הרוחני של מניעת הטוב הגנוז בקרבו. המאיר כל כך, המעדן כל כך, המחייך, חיי רוחב, חיי נצח, גובה ועוז. כשהדבקות האלוקית לא מתגלה כמה העולם נמצא במצוקה, בצער, הנשמה העולמית, היא כבושה ולא יכולה לצאת מן הכוח אל הפועל. מוכרחים לא החיים הללו, כלומר חיי הדבקות, הם עצם טבעו והווייתו. והנה באה החולשה האנושית, ותעש אלילים אילמים. אלוהות חומרית גסה וזוללה, מוגבלת וחסרה, ותסתום את כל החרקים. ומסיירים אנו, לנו, נשמה גדולה ענקית, לכל מלוא שאיפותיה, את תשוקתה הכבירה לחופש ואור, את שערה החזק, את מחובה הנמרץ על לבון הטבל, נשמת אברהם. איך היא מתמרמרת בירותה את האושר, את האור המוכן לכל, לכל החי, לכל הנשמה, הרוחב האלוקי קורא להוויה, היה, היה אור, הקורא לכל פרט המלא אושר, היא מלא אושר, גודל, גובה ונחת, טוב, גבורה, אהבה ונעימות, והבירות נסתמו. סתמו פלישתים וימלו מפה. איך מתפרץ הרי מהסוגר, איך נוטלו את מקלו בחרון, משבר את הצלמים, קורא בכוח לאורה, לאל אחד אל עולם. אז הרב כאן סוקר את המציאות שהייתה 2000 שנות תוהו, עד שבא אברהם אבינו וגילה, העיר את האור שיש בורא עולם. קודם העולם היה מדוכא תחת הסתכלות מאוד מגושמת, נמוכה ולילית. תכונת האומה בישראל לקחה לה את התשוקה הזאת ליסוד חיי הלאומיות שלה, על פי גורלה ההיסטורי. זאת אומרת, זה הייעוד שלה, זה התוכן שלה, זה הטבע שלה, הגורל. על כן, מתוך המוסר החופשי, המוסר האנושי, יוקחו מוסדות להקמת האמונה, אמונת ישראל, הדרושה כל כך לנו ולעולם כולו. ודווקא כשאנו מציירים, קוראים ומכוונים בשם השם אלוקי ישראל, מדברים חזיונותינו הפנימיים, ועומק קורת נפשנו, שקט רוחנו ונופש נשמתנו. התקשרו תוך חיינו, מלאי החיל והחוסן, הקדושה והטהרה בדבקות בשם. המוסר איננו מתרכז רק במעשים טובים של המובן החברתי בלבד. המוסר הוא ראשית הכל תכונה פנימית עדינה, שוכנת בנשמה לבקש את הטוב, את הטוב המוחלט, להיות בעצמו טוב. כלומר, מסביר את ההבנה העמוקה. זה לא רק מתבטא במעשים, מוסר, במעשים טובים, בהתנהגות. התנהגות זה פועל יוצא מתכונות, מאופי, ממציאות פנימית. המוסר, אומר הרב, הוא ראשית הכל תכונה פנימית עדינה. טבע, תכונה פנימית לי. השרות, להיות טוב, עדין, ערכי, רוחני. שוכנת בנשמה לבקש הטוב, את הטוב המוחלט, להיות בעצמו טוב. להיות דבק אל הטוב. רוח קודש זה אינו נמצא לנו, כי אם בתוכן הדבקות האלוקית הבא לנו מתוך אמונת ישראל המעשית והיונית. כלומר, להיות מוסרי זה להיות מאמין. אי אפשר להפריד את הדברים הללו. ריבונו של עולם הוא הטוב השלם. הוא מקור הטוב, הוא עצמות הטוב. ולהיות טוב זה יכול להיות רק מתוך דבקות בטוב, דבקות בריבונו של עולם. הדבקות האלוקית הבא לנו מתוך אמונת ישראל. המעשית והעיונית. בהכרח רוחני פנימי מוסרי זה, אנו מוכרחים להיות מובלעים בתוך אומתנו, שמכללה, מכלל כל דורותיה, יש לנו כל אוצר החיים שהם חיים באמת. להתקשר לחיים המיתיים שלנו, לתוכיות נשמת נשמתנו. כלומר, על ידי התורה, על ידי הדבקות בשם, אנחנו בעצם מתקשרים עם עומק מהותנו, נשמת נשמתנו. במצב טהור זה אנו אוהבים את שם השם, את אור השם השוכן בנו, השורה באומה כולה, את התורה והמצוות, חוקי השם ומשפטיו על ישראל. אז ראש כל מסביר הרב שהשאיפות הכי שלמות והכי טובות, הכי אנושיות, אבל במובן הכי, כלומר, במובן הכי גבוה והכי שלם, זה בעצם השאיפות לריבונו של עולם. כי הריבונו של עולם הוא מקור הטוב. הוא וכל המהות כבר כביכול האלוקית, טוב השם לכל. ומי שנמשך אל הטוב, הוא מוכרח להיות למשך אל המקור הטוב, אל ריבונו של עולם. התורה והמצוות הם גילויים של הופעת השלימות, הופעת הטוב, חוקי השם ומשפטיו בישראל. והדעה הולכת ומתרחבת בקרבנו פנימה, רטובת טל חזיונות נעלים ומלוא תוכן החיים, מתוך שייכות עצמית פנימית כבירה ונצחית, להרחיב את הרעיון, לפשט את המחשבה על פני מרחב הכל. מתוך מגמה שהאור הזה, אור השם שמופיע בישראל, הדבקות המיוחדת של הטבע של ישראל אל היושר, אל הטוב, אל המוסר החופשי, אל המוסר האנושי, זה שזה דבקות בהשם. המגמה היא להרחיב את הרעיון, לפשט את המחשבה על פני מרחב הכל, שזה יתפשט בכל המציאות, בכל הנבראים. ההרגשה הפנימית שהיא אדירה בקרבנו למדת קיום היהדות, בדעותיה ומעשיה, יחד עם גבייתה ואדמתה, נובעת מהכרה הכללית של הציבור שעוד רב ממנו הדרך לגמור את אשר חילונו. כלומר, השאיפה של קיום היהדות והשאיפה של, של קיום האומה הישראלית בשלימותה, כלומר, גבייתה ואדמתה, זה כל האומה והארץ, זה הכל מפני שיש לנו מגמה גדולה, עליונה, שאותה אנחנו ממשיכים בענייננו לגלות אותה, להשלים אותה. זה מה שאמר מקודם הרב, הדבקות, ריבונו של עולם, השלמות. וזאת המגמה הזאת מחייבת אותנו שהיהדות תופיע בשלמותה, כי היא הנושאת את התוכן הזה. התחלנו להגיד איזה דבר גדול, בינינו ובין עצמנו, באוזני העולם כולו, ולא גמרנו עדיין. הננו עומדים באמצע נאומנו, להפסיק, לא נרצה ולא נוכל. העולם בעצם מחולק ל-6,000 שנה. 2,000 היו שנות תור. זה החונס להופעת שם השם בעולם. אחר כך 2,000 שנות תורה. זה בינינו לבין עצמנו. אחר כך יש 2,000 שנות משיח. זה התהליך לגלות את שם השם בעולם כולו. זה יכול על ידי פיזור ישראל, ועל ידי כמובן הגאולה שתבוא בעזרת השם, שבאה ותבוא בעזרת השם בקרוב. אז אני רואה את זה בפסוק שמע ישראל. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, יש 6 תיבות. מחולקות ל3 קבוצות. שמע ישראל. התחלה. השם אלוקינו, 2,000 שנות תורה. השם אלוקינו. מופיע השם, השם עלינו, על האומה הישראלית, 2,000 שנות תורה. ו-2,000 שנות משיח, זה השם אחד. שהוא השם אחד בכל העולם כולו. והנה, להתגלות בכל המציאות.
הגמרא אומרת שהשם אחד זה אחרי 6,000.
מה?
הגמרא אומרת שהשם אחד זה אחרי 6,000.
השם אחד הוא שמו אחד. אז תהליך, תהליך שמתחיל, שקורו כל העולם שהשם אחד, זה בעצם, זה 2,000 שנות משיח, זה עניינו של המשיח. 2,000 השנים הללו, הם הופעת ראש המשיח, משיח, גואל את כל העולם כולו, גואל את ישראל, אבל דרך זה נעשית גואלת כל העולם כולו. אז אני שם לב כאן ללשון הזאת, שהוא אומר, התחלנו להגיד איזה דבר גדול בינינו לבין עצמנו, איזו תקופה מסוימת ראשי כל לבסס בינינו לבין עצמנו את ההכרה הזאת, וגם באוזני העולם כולו, ולא גמרנו עדיין. הננו עומדים באמצע נאומנו. להפסיק לא נרצה ולא נוכל. לא נעזוב בשום אופן את אורחות חיינו המיוחדים, ולא את שאיפותינו המופשטות, שמעל כל חוג פרטי, שאלה יחד קשורים זה בזה. כלומר, גם אורחינו המיוחדים, וגם השאיפות הגדולות שלנו, זה דבר, זה קשור יחד זה בזה. כשם שלא נעזוב את תקוותינו לשוב להיבנות, להיות לעם על אדמתנו ההיסטורית כימי עולם, לא נוכל לעזוב את כל אלה. זאת אומרת, את התורה, את קיומה בפועל, את השאיפות הגדולות האמוניות שלנו. אך אם אינה ניכרת כל כך תפיסת המקום בחיים האידיאליים המחיים את הכלל, אף אם אינה ניכרת כל כך תפיסת המקום בחיים של האידיאליים המחיים את הכלל, הם אינם המחיים את החיים כולם. וכשהם מסתלקים, נשמת החיים מסתלקת. ואף אם אנו מגמגמים כל כך במבטאינו על דבר מסע נפשנו, אין החיסרון בבירות הרעיון ואמיתתו. האמת בקרבנו חזקה היא למדי. אבל השירה היא כל כך ושוטפת עלינו, עד שאיננו מסוגלים עדיין להסבירה בשפה ברורה. ומשום כך לא ניסוג אחור. נדבר ונסביר כמה שכוח הדיבור שלנו ירשה לנו, ובתוכיותינו אנו מבינים את הגיוננו. ובהמשך הזמן יצא גם דיבורנו מהגלות הכבדה שהוא כבוש בה, ונוכל לדבר לתאר ולהסביר במבטאים ברורים את אשר אנו מבקשים בהווייתנו השלמה. אמנם התור הזהב ההוא לא נחדל מעבודתנו המעשית והרוחנית. לרדת מעל במת ההיסטוריה אפשר רק לעם אשר גמר את אשר החל, לחיזיון רוחני אשר הוציא את כל הכמוס עמו לאור עולם. להתחיל ולא לגמור זהו דבר שאינו נוהג לגמרי במציאות. כן, אנחנו נמצאים באמצע התהליך, באמצע התפקיד, מילוי התפקיד שלנו להאיר את אור השם בעולם, לגלות את הדבקות האלוקית שכל העולם דבוק בריבונו של עולם. נוציא את הדבקות הזאת מן הכוח אל הפועל. וחושבת נשמת אומת עולמים את מחשבותיה, והורגת למסכת אחת את כל הגיגי עולמיה. אז הביטוי הזה, נשמת אומת עולמים את מחשבותיה. הנשמה של האומה של העולמים. מה זאת אומרת? חושבת נשמת אומת העולמים את מחשבותיה. האומה שקיימת לעולם, הנשמה של האומה קיימת לעולם. יש אומות שכבר סיימו את תפקידם. המשך מה מישהו אמר מקודם, לא סיימה אומה את תפקידה, היא צריכה להמשיך להתקיים. חושבת נשמת אומת עולמים את מחשבותיה, והורגת למסכת אחת את הגיגי עולמיה, ושוב כמראה הבזק עוברים לפניה דורות ותקופות, מראשית חלומות נאוריה, מפרחי אביבה עד ימי האחרית, ימי הפריחה ההתחלית שאחרי הנבילה הארוכה. סבוכים וחוזים הם אלה באלה בקשר מחשבותיה, הגיוני לבבה ומעשיה. ומתעוררתי כמשינה לחדש נאוריה, על פי תוכנית מעשית עתיקה חדשה. קטנת כמות תרופת כוח, אבל מחוזקת בזרמי איתן של עבר השוטפים אל אשדות פסגת העתיד. הולכים ומלווים בזיכרונות קדם, עם תכסיסים שרידיים, המתראים כצמחים זהירים על איזה, של איזה יער לבנון כביר ונהדר. שחרי שודדה, תפארת הרזה וחובקי מרומים, החל היונקתו להחליף כוח ולהציץ ציצים רכים, חלושים ודלולים, כעזובי הקיר. אבל הנה הינם לא עזובים. עזוב או עזוב? מה?
לא עזובים אלא ארזל.
כן, אבל זה הכוונה לאזוב. עזובים. כן, ארזל אל. העומדים בראשית תחילת צמיחתם ביער איתנים. הרב גם במקום אחר באורות, אז הוא אותו, עוסק באותה מבט, אותו הסתכלות. איך להסתכל על התקופה שלנו. עבר עתיק גדול מאוד מאוד, שאנחנו מתרפקים עליו. שאיפות עתידיות גדולות מאוד, שתהיינה עוד יותר גדולות מהעבר הגדול שלנו. וכעת אנחנו באמצע. ובשלב כזה של התחדשות לקראת העתיד הגדול. אז יש לנו שרידים המתראים כצמחים זהירים. שרידים, זאת אומרת, מהעבר. שם הרב מתאר את המצוות התלויות בארץ, שאנחנו מקיימים את המצוות שהן בעצם לא דאורייתא, רק דרבנן, חלק מהם זכר, יש מצוות שהן זכר למקדש. גם מקיימים אותם באופן מאוד מצומצם, מפרישים תרומות ומעשרות, אבל לא בדיוק מתקיים את המגמה של התוכן של הפרשת תרומות ומעשרות, של לתת את התרומה לכהנים, אז אנחנו מפרישים רק חיטה אחת פותרת את כל הקרי, וגם השמיטה, אנחנו בדרך של מחירה וכדומה, שומרים על קדושת ארץ ישראל, על אי עבודה ושמיטה, ובאופנים כאלה שהם זהירים. אבל, אומר הרב שם, כמו שאומר כאן, אבל הדברים, המצוות האלה הקטנטנות, יש בהם כוח צמיחה עצום. הם עתידים להיות גדולים, וכבר בהם אנחנו מרגישים את הגודל של כל העתיד. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב כזה שהוא בעצם, אם נסתכל עליו, נפריד אותו מהעבר ומהעתיד, אז זה מצב לא גדול. אבל כשרואים את כל העתיד הגדול העומד לצמוח מזה, רואים את גדלותו של ההווה, כי ההווה הוא מביא לגודל העתידי. אז אפשר לראות צמחים זהירים של איזה יער לבנון ולהגיד, אוי ואבוי, היה כאן יער כזה גדול, ומה נשאר ממנו? אזובים. ציצים רכים, חלושים, גלולים, כאזובי הקיר. אבל במבט העמוק הגדול יותר, אבל לעינינם לא אזובים, כי ארזי אל, העומדים בראשית תחילת צמיחתם ביער ביער איתנים. צמחים קטנים של ארזי, של ארזים גדולים. אז מציאות אחרת. אז כאן הייתה סקירה של כל התהליך, של כל הדורות. נשמת ומת עולמים, רואה במבט ארוך אחד, את כל ההופעה של האומה הישראלית לדורותיה. ומתוך המבט הגדול הזה, מסתכלים על התקופה שלנו. וואה, יש אומה ישראלית, רואים אותה בסרט, את העבר, את הדורות, דור אחרי דור, תקופה אחרי תקופה, תקופה של התחלתיות של אברהם אבינו, האבות, ואחר כך מציאת מצרים, מתן תורה, ואחר כך כיבוש ארץ ישראל, ובית המקדש הראשון ובית המקדש השני. סקירה ארוכה, ארוכה של כל הופעת האומה, הופעת שם השם על ידי האומה בדורות. ואחר כך המורכבות של תקופת הגלות, שבעצם יש בה צדדים, צדדים שונים, צדדים קשים מאוד, אבל צדדים גם אחרים, חיוביים, של העולם כולו לומד מאיתנו על ידי המפגש הזה. אנחנו מפתחים את ההופעה הפרטית שלא הייתה יכולה להופיע כאילו על, במבט הזה, במציאות של הכלל, מה שאנחנו מסביר במקום אחר. וכעת העת לאסוף את כל הגודל הזה שנתאסף במשך כל הדורות, והתחלה, כעת התחלה המחודשת של הופעתה, של גדלותה של האומה. וממעמקי הנפש, עוד יקרא ישראל את אשר קרא צוב מחצבו. צוב מחצבו, זה אברהם אבינו. מעמקי ההכרה של האור והאושר. ממעמקי החמלה לכל הנשמה המתענה, לכל יצור המתפתל. ממעמקי הנפש יקרא ישראל, כן? מעומק העמקים של הכרת האור והכרת המציאות שיש כאן צורך לדגול את הנשמות לחיים הלאומיים, החברתיים, המוסריים, ההולכים אורחות מלאות, סירים סבוכים, מחוסר מעיין חי בקרבם, ממעמקי הנפש קורא להתגלות אותה בקשה שהנשמה של היקום כולו צועקת בחבליה, בקשוני, דרשוני וחיו. וחיו. בדרכי חושך, חיכו ממתקים, מחכים. בלב מלא חונף ומורך, ניגשו לגדל את מלך עולמים. אשר מבחוץ שמעו את גודלו וזוזו. כלומר, בצורות מוטעות, בצורות חשוכות, חיכו מחכים, חנפים, לגדל את מלך עולמים. זה לא עובד ככה. ולמלא חונף ומורך ניגשו לגדל את מלך עולמים. אשר מבחוץ שמעו את גודלו וזוזו. זה מדבר על שאר עמים. לא כן ישראל, פחותה היא עבדות זו בעיניו, אף על פי שרבים בו הפרטים הנזקקים לה. אבל לא כן רוח הגוי איתן, הגוי איתן, גוי מעולם, גוי קורא בכוח לאור השם ועזוז החיים. מקרבו יוציא רוח כתב, להשחית את החיקוי אשר ירד מחוץ לגבולו אל תוכו. וכנער יקים לו מקרבו צער, אשר רוח השם נוססה בו. זה התפקיד של ישראל, לסלק את האמונה הנמוכה, המילת חונף ומורך. ושזה הושפע מאחרים, גם בתוכו קצת, להשחית את החיקוי אשר עד מחוץ לגבולו אל תוכו, וכנער יקים לו מקרבו צר, אשר רוח השם נוססה בו. מנשמה דוהטת, מלאת חיים וגבורת עולמים, התנער ויקרא עיני האור. זאת אומרת, בהפוק מדרכי חושך. תפיסת אמונה נמוכה, מזויפת, מחלישה, משעבדת, ויקום ישראל ויעיר את האור של בנשמה לוהטת מלאת חיים וגבורת עולמי בנער ויקרא עיני האור. כל אלוקים חיים הקורא לי מעומק חיי. הנה אור חופש עולמים לכל היקום. הבא ומבריק מאור השם על ציון. על מקום גי חיזיון אשר דבר אל חי החל ישמע משם. עוד ישמעו מורדי ארץ, עוד יזינו כל כופרי תבל. ישובו כל אשר בהם ניצות של חיים, יתעלו נשמות מתחתיות ארץ, ירומו ומללים מירקתי בור. יבואו עובדים בארץ אשור הנידחים בארץ מצרים, וישתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. עד כאן הגענו בפעם הקודמת, לא? אז נשאר לנו...
כמה שורות לפני, אני חושב גם.
השתחוו וקמו, מלאי עונים, התמוגגו והתחדשו אמיצי אור וכוח, גדודים גדודים כבירי לבב יקומו יקראו, הנה קם עם, החל חיות הגוי, חיות, אשר ייתן שטף לזרם חיי אלוקים במלוא עולמים. העם האז, הנותן בעוזו דרך בים סוער, סולל מסילות עולם לעיזוז החיים של הדבקות באלוקים הרעננה. אל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם ברוך אלוקים. תראו, הרב לפני, מתי הוא כתב את זה? לפני 100 שנים בערך. גם היום אם הוא יגיד משהו, מישהו יגיד את הדברים האלה, יגיד הוא... לא מדבר לעניין. התודעה היהודית מבטלים בצבא. הכותל מכניסים דברים זרים. המצב הולך ורע, לא? המצב הולך ורע.
כמה שמאלנים שם שולחים בוזים?
מה? כמה שמאלנים ששולטים
בברלין.
ככה כולם ראו אז אותו דבר, אולי פי עשר. אין מה מדבר בכלל. כל ההנהגה הציונית רחוקה, רחוקה מאוד. כל המהלך הזה הוא מהלך חילוני, מהלך אנטי דתי, הציונות לוחמת בדת. כל העלייה לארץ ישראל היא מסוכנת מבחינה רוחנית. הרבה תלמידי חכמים התנגדו לכל ההתחברות לחופשיים, הציונים, בוני הארץ, הם משחיתים כל חלקה טובה של היהדות. איך אפשר לעמוד איתם בקשר? איך אפשר לראות את התהליך התחייה הזה, שזה תהליך תחייה רוחנית, שתהליך תפייה, תהליך של התקדמות בדבקות בריבונו של עולם? והרב מסתכל בעומק הדברים, מסתכל במעמקים. וכמו שאמרתי, הוא רואה את ההתקדמות לא במבט כזה שאומר, אבל יצא מזה דבר טוב, עכשיו זה רקוב, אבל מהריקבון יצא בסוף גידול. הרב לא רואה את זה ככה. הרב רואה את שכבר עכשיו זה מהלכים גדולים מאוד מאוד. צריכים לראות למה הם מובילים, אבל אם הם מובילים לדברים כאלה גדולים, אז זה סימן שהם בעצמם כאלה. אם צמח מקולקל, אז הוא יגדל, יהיה מקולקל. אז למה לרצות שהוא יצמח? מדינת ישראל קטנה היא אנטי-דתית, אז כשהיא גדולה היא תהיה עוד יותר אנטי-דתית. מי צריך להקים מדינה כזו? והרב מסתכל במבט אחר לגמרי. כל מה שמתרחש כאן עכשיו, בעצם כל הזמן העולם נמצא בתהליך של התקדמות בדבקות באלוקים. מי אומר את זה כמו השערה? המקובלים. הם גם אומרים שכל הזמן התורות מתקדמים. יש הבדל בין, הייתי אומר, בין דברי חזל הגלויים ובין דברי המקובלים. המקובלים מדברים שהנשמות של הדורות האחרונים גדולות גדולות מהדורות הראשונים, מעין ארוך. וכל הזמן יש תהליך של התקדמות, של עלייה. ומבחוץ, לכאורה חכמים אמרו שאם ראשונים כמלאכים, אז אנחנו כבני אדם, ואם אנחנו כבני אדם, אז כן. זאת אומרת, ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. זאת אומרת, יש ירידה עצומה של הדורות. ככה הם אמרו. ובאים המקובלים ואומרים, יש עלייה גדולה של הדורות. יש נשמות. והם אמרו במפורש שדור הדיק ותמשיכה, זה טוב מלגב ורע מלבר. זאת אומרת, בחוץ באמת לא נראה טוב, אבל בפנים, טוב, טוב וטוב. אז הרב פשוט מבסס את דבריו על המבט הפנימי, המבט האמוני הפנימי. יש רב חיים ויטל אמר שהרי אמר לו שהנשמה שלו, של רב חיים ויטל, גדולה מאוד מדורות קודמים. אמר לו, לא יכול להיות. אמר לו, ככה זה. זה היה עקבית הדמשיכה בזמן רב חיים ויטל, הנערי זן. התחלה של עוד שלב של גאולה. תהליך הגאולה הוא תהליך שנמשך מאז שחורבן הבית. אז זה היה איזה דור, דור שעבר משבר גדול מאוד. זה אחרי הנוסים של גירוש ספרד. ואז ברחו לארץ ישראל ומתחילה התחלה של ישועה. באים תלמידי חכמים, חלק לצפת, חלק לירושלים. ומתגלה גם הפנימיות. גם התהליך הזה של גלות הפנימיות היא תהליך של התקדמות. דורות הקודמים, כאילו, הפנימיות הייתה נסתרת. דורות הראשונים התחילה התחלה של גילויים. הזוהר, הרמב"ן מדבר ברמזים, הרייבד היה מקומן. ואחר כך באה תקופת הרי, ועוד התפרצות גדולה של תהליך של גאולה. אחר כך עוד מתקדם, הגר"א הוסיף נופך גדול מאוד בתוכן הפנימי של הקבלה. והיום התורה הזאת היא הולכת ונסית לרבים. הרעיונות של הרב הם לקוחים משם. אז זה עטוף. גם המהר"ל, הרעיונות שלו הם רעיונות מקובלים בלשון של שכל, בסגנון של שכל. אתם ראיתם פעם את הצילום של הדף הראשון של ההוצאה הראשונה של המהר"ל? ביאור דברי חז"ל על פי הקבלה. כלומר, המהר"ל מבאר את הדברים, הרעיונות של המהר"ל, כאילו רעיונות על פי הקבלה. בקושי הוא מזכיר מפעם לפעם משהו מהזוהר, וציטוטים מאוד מאוד נדירות, במפורש. אבל רוב הפעמים הוא אומר, ודי להסביר, והדברים הממוקים וכו' וכו'. וזה המהר"ל, הגאון. אחר כך תהליך עוד יותר חדש של מקוונים, של הרשש, ועוד, פתח, הלך שם. זאת אומרת, יש התקדמות, בהתבנות העמוקה הפנימית יש כל הזמן התקדמות. וזה לא התקדמות רק בפנימיות, זה התקדמות של כל המציאות. טוב. מה יהיה המשך?